תשובות, אנחנו מקורות 4 בספר לאמונת איתנו על דרכו של אלקנה. המאמר נקרא ויירם קרן נסיכו. אז אנחנו בדף צד ג' דיברנו על שני סיפורים במדרש, על חן מקום על יושביו, שהיו נשים שהיו בצמצאות וכל אחד בא מישהו ושאל אותם איך אתם חיים במקום כזה, והם אמרו שפה יש אוויר כל כך צח וכל כך נקי. ובעצם הסיכום של הגמרא היה שאנחנו לא יכולים להגיד למישהו איך אתה חי בחור כזה, כי בשבילו המקום הזה הוא המקום שהאוויר הצח נמצא ושהשמש זורחת, והוא רואה את העולם בזווית ראייה אחרת. ולכן בכל מקום בעולם יש אנשים שהם שמחים במקום שהם נמצאים בו, וזה נקרא חן מקום על יושביו. החן של המקום הוא על התושבים של אותו מקום, כן? הם אומרים שזה המקום הכי יפה בעולם. אז אנחנו נתחיל מהצד השמאלי, צד ג', משני הסיפורים שבמדרש עולים שני יסודות שבתכונת המרידה הנמצאת בדור. אמרנו שהדור שלפני ביאת המשיח יש בו מרידה, כלומר דור שימרוד בכל העניינים שבקודש. למה הוא מורד? לא בגלל שהוא דור מקולקל, אלא בגלל שהסידור והסיורים שניתנים לו הם לא מספיקים לנשמתו. כלומר, יש סידור נמוך מדי, סידור שהוא ממש נמוך ולא מתאים לגודל נשמתם. ולכן תבוא דריצה, שאם אתם לא מלמדים אותנו דברים יותר עמוקים, יותר רציניים, אנחנו כבר לא נקשיב לכם. נמאס לנו מהסיפורים שלכם, נמאס לנו מהתורה שאתם מפיצים, היא לא מתאימה, היא לא מותאמת לגדלות הדור. אז יש מצד אחד חוצפה גדולה, ומצד שני זה כמו תלמיד טוב שבא הביתה ואומר, אבא, מתעמם לי בכיתה. כן, אנחנו לומדים דברים שלא מתאימים. אז הדור הזה, מצד אחד יש לו חוצפה, חוצפה יסגל, מצד שני זה מראה על גדולתו. אז האחד אווירה בישה, הרגשת המחנק שיש לדור, כן? אווירה בישה זה אוויר לא טוב. כלומר, הדור הזה נחנק. אז הוא מרגיש נחנק שיש לדור בקטנות ובצמצום, שמושאים הם באמונה. צמצום באמונה, הם לא מבינים איך אפשר עדיין ללמוד מה שלומדים, מה שמסדרים להם בתורה ובמצוות, בצורה בה הם נפגשים עמם. כלומר, הדור שנמאס לו, שדתיים, כן, כמו שהם ראו עד היום, באים ואומרים להם, תעשה ככה ותעשה ככה. הם רוצים משהו יותר גדול, יותר רחב. עכשיו, אנחנו צריכים, כאנשים שחושבים שאנחנו שומרי תורה ומצוות, כן, להתאים את עצמנו, לראות באמת אם הבקשה היא בקשה אמיתית. אנחנו לא יכולים לדחות את הבקשה הזאת על הסף ולומר, לא, אתם לא מבינים כלום. זה לא נכון. אם הם דורשים דבר כזה, צריך להקשיב להם. כלומר, הדור יש לו אמונה פנימית, והוא יודע, הוא מדבר מתוך, כן, עומק נפשו. החוצפה דקבטה במשיחה באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה, כן, איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. אם הגענו למצב של מרד כזה, כללי, זה בגלל שהדור כבר קשר לזה. זה לא היה מגיע אם הדור לא הגיע למדרגה כזאת. כלומר, כשאתם רואים ילד שהוא מתחיל כבר להתנער מכם, ההורים, זה אומר שהילד כבר בוגר. כי לפני שהוא בוגר, אתה אומר לו, תשאר פה, הוא יושב, תקום, תקום. אבל ברגע שהוא בוגר, מצד אחד הוא בוגר, מצד אחד הוא בוגד. אז איך זה עובד ביחד? דווקא, בגלל שהוא בוגר, אז יש לו אפשרות להתנתק. כשאני לא גדול, אני עדיין תחת השמלה של אמא. כשאני כבר גדול, כן, אז אני אומר לאמא, לפעמים במילים לא כל כך יפות, תעזבי אותי כבר, את חונקת אותי. אז מצד אחד זה לא יפה, מצד אחד זה נראה כאילו אתה כפוי טובה על כל מה שנתנו לך, מצד שני אם האמא חכמה, אז היא צריכה להבין שהילד כבר לא רוצה את הקשר, את היחס שהיה עד עכשיו, צריך למצוא יחס חדש. ואיך כלל ההורים לא מוכשרים לזה, כי הם לומדים את זה תוך כדי. אין בית ספר לפני, כן? אבל זה צריך ללמוד את זה עכשיו, צריך להבין את זה, שיש שלב שצריך לשנות גישה, ולהפתיע את הילד, להגיד לו גם לזה אני מוכן. עד היום היית ילד קטן, ילד טוב ירושלים, עכשיו אני רואה שאתה מתבגר, אז אתה גם הופך להיות חוצפן, אבל החוצפה שלך, אני יודע מאיפה היא באה. שבגלל שהנשמה שלך כל כך גבוהה, שנמאס לך כבר ממה שאני דוחף לך בראש כל יום, אותם מוסרים ואותם מושגים נמוכים לדעתך. וזה העניין של הכלל. כשדיברנו על הכלל, דיברנו על הנשמה, כן? על ההוויה. כלומר, אנשים, הדור שלנו, מסוגל היום לקבל את זה. את הכוח של כלל ישראל, את הכוח הפנימי, הנשמתי, את החטיבה העצמותית, היותר פנימית, ופחות את הפרטים. הוא פחות קשור לפרטים, למעשים הספציפיים, שמבחינתו הם מאוד מאוד קטנים ומסמסמים, כן? אבל הוא כן קשור לכלל, להוויה הישראלית. ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. כלומר, אל תיתן לי פרט לעשות מצווה עכשיו אם אתה לא מסביר לי שזה מכוח היותי קשור לכלל ישראל. האמת שבתורת הקבלה אנחנו אומרים את זה לפני כל מצווה. הרי אני הולך לעשות מצווה פלונית בשם כל ישראל. מה זה בשם כל ישראל? בגלל שאני בא מפרט כוח כל ישראל, הכללות, אז אני מסובב במצווה הקטנה הזאת הספציפית. יוצא, שכשאתה מסביר את הדברים בצורה כזאת, האדם רואה שהמצווה היא לא סתם פרטית עכשיו. היא באמת כללית מאוד, ומכוח הכלל יוצאת זרוע של אותה מצווה קטנה שהוא עושה עכשיו. אבל זה מכוח השמש הגדולה. אם תסביר לו את זה בצורה כזאת, וכל מצווה ומצווה תוכל לקשר אותה לשמש הגדולה, אז הוא יראה את זה כדבר עצום. במילים פשוטות, אל תגיד למישהו היום, כן, תבוא ללמוד תורה, אתה תתחזק. כן? מה אתה מבלבל לי את המוח? אבל אתה יכול להגיד לו, כן, אם אתה בא ללמוד תורה, הלימוד הזה מוריד שפע, שהוא נמצא בעולמות העליים ומחזק את עם ישראל, את מדינת ישראל, את הצבא. אנחנו עכשיו מורידים אנרגיות גדולות מהעולם העליון לעולם הזה, וזה שומר על כולם. אז הוא מתחיל להבין שהבניין הוא יותר סבימי, יותר מעמיק. אני נותן לכם סתם דוגמה, אבל אפשר לקשר את זה לכל דבר. לתת טעם. הסברנו בכמה אופנים, שאם אני מרים למשל את הלחם ביום שישי, כן? ואת מי הלחמים ביחד, ואני תופס אותם בעשר האצבעות, ושואלים אותי למה אתה מרים את הלפת, כן, אז אני צריך להגיד שיש כאן שאיפה לחזור למדרגה של פנים. פנים זה הפך מאחור. תסתכלו על היד שלי, זה הפנים וזה האחור. כשיוצא לנו לפחות בעדות המזרח לנשק את היד של הרב, תמיד מנשקים אותו מצד הפנים, אף פעם לא מצד האחור. וכשאנחנו מרימים את הלחמים, יש להם גם פנים, ויש להם גם אחור. הצד הפנים הוא הצד שמראה את הפנים, כי פנים זה פנים. כלומר, כשאני מדבר על פנימיות, אני מדבר על פנים. כשאדם עשה חז ושלום דבר ולא רוצים להראות אותו, אז מכסים לו את הפנים. עיקר הפנים זה העיניים, לא חשוב עכשיו. אבל אם יחסו לו את הפה או את האף, זה לא ישנה כלום. מכסים לו את העיניים ואתה לא מכיר אותו, אתה לא יכול לזהות אותו. כי העיניים מסדרות את מי הוא. אז זה נמצא בפנים. האחור זה הדברים שאנחנו לא תופסים, שהם קצת יותר רחוקים מהתוכן, אני לא מבין. אני עושה את הדברים בגלל שצריך לעשות אותם. אבל אין לי הבנה. כשאנחנו מגיעים ליום שישי, כן, ולהמוצי, אנחנו לוקחים את שני הלחמים, ומדביקים אותם. כלומר, האחוריים של כל אחד, כן, נדבק אחד לשני, ואני רואה פנים לכאן ולכאן. כלומר, אני מגלה את האחדות מכל הצדדים. כשמשה רבנו נלחם בעמלק, זה מה שכתוב. כן? כשהידיים שלו היו כבדים, הידיים של משה, משה הוא לא קיים בפני עצמו, הוא לא שם איזה אדם גדול. משה הוא לא כלום. הוא רק מה שעם ישראל. אם עם ישראל חזק, משה חזק. אם עם ישראל חלש, משה חלש. מה כתוב על הידיים של עם ישראל? הם רפו, רפו ידיהם מן התורה, נכון? רפידים. אז גם הידיים של משה כבדים. משה רבנו לא יכול להרים את הידיים. אז צריכים להרים לו את הידיים, כי הידיים של עם ישראל כבדים. כן? כבדות. כלומר, צריך להרים את הידיים למעלה, כי זה הכוח, זה הבניין. וכתוב, מזה אחד ומזה אחד. מרימים לו את הידיים, מזה אחד ומזה אחד. מה זאת אומרת מזה אחד ומזה אחד? שמכל הצדדים, גם מצד ימין, גם מצד שמאל, הוא פוגש רק אחד, את האחדות האלוהית. לא חשוב מאיפה זה יבוא, מצד ימין, מצד שמאל. כשעם ישראל חוזר לפנים, כלומר, הוא נמצא בגילוי פנים, איפה שלא תלך, אתה רואה רק פנים עכשיו, זה הבניין הפנימי של הדור, שדורש את הפנימיות הזאת. כן? אז זה מה שצריך לכתוב בגדול, כן? דור שלם דורש פנימיות. זה באמת ככה. כן? בכל התחומים. מהמדע עד הרפואה ודרך כל הבניינים, כולם היום דורשים פנימיות. לא חשוב איפה, אתם, כן, מי שרואה טלוויזיה ומי ששומע רדיו וכל הסידורים וכל לא יודע מה למיניהם של כוחות ואנרגיות והכל, מאיפה זה בא כל הדברים האלה? כל הסרטים והכל נוע וכל הדברים, הכל רק דרישה של עולם שלם ולא רק יהודים, שפתאום מתחילים לפתוח, כן, את הדברים הפנימיים שעד היום היו גנוזיים. היום אנחנו יכולים שעל ידי התת מודע שלי אני יכול לשלוט, כן? ואם אני גם יותר מדי חזק, אני יכול אפילו להיכנס למוח של מישהו אחר ולהגיד לו מה הוא יחשוב. ויש אנשים חד ושלום שיכולים להסתנג לזה לרעה, אבל זה קיים וזה הבניין. על כל פנים, אנחנו הולכים לדור כזה, אנחנו כבר בדור כזה, ולכן צריך להכשיר את הדור ברבנים שיודעים לענות על שאלות פנימיות בתשובות פנימיות. ואם אין אנשים כאלה, אז התלמידים הולכים למקומות אחרים, חיצוניים, ששם הם יבקשו את התשובות, ושם הם יקראו להם כל מיני תשובות שהן בכלל לא קשורות לתוכן, אבל יש מהם כלל ריח טוב, כן, שנגנב קצת מאיתנו כמובן. כן, זה לחם הפנים. לחם הפנים, אותו דבר. אז אור הצדק הפנימי, היושר הכללי, מתרבה ומתעלה בלב הדור הצעיר, כן? אתם רואים כמה היום, זה, תדעו לכם שזה רק לזכותנו כל מה שקורה. כל הלכלוך במרכאות, כאן אמרתי לכם את זה כבר כמה פעמים, אין דבר כזה בכל מקומות בעולם. יש הרבה יותר לכלוך, אבל מסתירים אותו מתחת לשטיח. כולם מושחתים בכל העולם, אבל פה משום מה, יש עבודה במושחתים האלה ומוציאים הכל ומנסים לתקן את הכל. כלומר, אפשר לראות את הכל בפניות, ואפשר לראות את הכל שאנחנו באמת דורשים צדק אמיתי ושקיפות. אז הדור הצעיר במעולה שבו, כל ההסברים של כל אורחות היהדות המספיקים למי שתעודתם היא להיות כובשים, שריכוך לבבם היא שלמותם, כל אלה אומנם אינם מספיקים לאותם שכבר מילאו כוח אלומים. וממילא מועצים הם בכל הצורות המוגבלות והמצומצמות של לובשת התורה. זה מה שמעצבן את הדור הצעיר, זה הצורה המוגבלת, הצורה הקטנה, הצרה של התורה. כשאתה רואה אחד ברחוב, אומר לך, אסור, מותר, כן? אתה אומר, תעזוב אותי כבר עם השטויות שלך. זה לא שטויות, רק הגישה הזאת היא לא נכונה כבר לדור הזה. צריך להסביר לו מה זה אסור ומה זה מותר. אם היית אומר לו רק קצת, תוסיף קצת, שכשאתה עושה את הדבר הזה, אתה נכנס לכלא בעצמך, בעולם רוחני, אז אתה אסור. אז אנחנו מבקשים ממנו להיות מותר. כן, תפתח את האזיקים האלה. אל תכניס את עצמך לבד בכלא. כי עוד חודש אתה תבוא ותהיה בדיכאון ותתחיל לפקוט. ואתה יודע למה אתה בדיכאון? כי פשוט אסרת את עצמך על ידי עשיית איסורים. עשית דברים כל כך הרבה אסורים, כן? שאתה אסור. הפכת להיות אדם שהוא אסיר. אז עכשיו צריך להתיר את כל הקשרים האלה על ידי דברים מותרים. אז תעשה דברים מותר, 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 וכל פעם תעשה מותר זה יפתח לך כסף. ואז אתה תשתחרר מכל האיסורים האלה. כלומר, האיסורים, המצוות שהם לא תעשה בתורה, ואם אנחנו כן עושים אותם חז ושלום, את הדברים האסורים, אנחנו כוסרים את עצמנו לבד, בעולם רוחני. מי שיש לו עיניים לראות, הוא רואה אנשים בכלא, ומנסה לשחרר אותם מאותו כלא. אז זה לא סתם מצוות שמישהו ימציא וכו' וכו'. זה דברים שפותחים או דברים שסוגרים. כשאתה סוגר, אז מכל הבחינות אתה סגור, אתה כבר לא יכול לקבל לא שפע, לא פרנסה, לא שמחה, לא ברכה, לא כלום, חז ושלום. וכשאתה פתוח, אתה מקבל גם שפע, גם שמחה, גם ברכה, והכל זורם, כי אתה פתוח. כן, אפילו אדם שהוא לא בתורה ובמצוות, הוא שואף לפתיחות, נכון? תהיה פתוח. כן, פתוח זה קו מחבר, כמו בעברית, פתח. זה הקו שמחבר בין... עם הדרגות.
ואז באים ועושים לך דוגמה של בן אדם שכולם בעצם אסור, אבל חיצונית רואים בעצם
שכולם בסדר, בסדר. אז זה נכון, יש שלב שהוא הגיע נגיד למדרגה של דרך ארץ, שהוא מתנהג טוב. אז לפי הדרך ארץ שלו יהיה לו עולם הבא לפי הדרך ארץ, אבל זה לא מספיק.
זה הכל
מספיק.
כן?
אז נכון, נכון. אז זה בדיוק מה שהיום גם האנשים האלה כן מבינים יותר ויותר, דווקא תתבלעי שכל אלה שמתעניינים בעניינים האלה לאנשים שהם באופן חיצוני כן מבוטחים. זאת אומרת, יותר ויותר אנשים שהם בעלי מקצוע כמו רופאים ומדענים ובאים לכל הסמינרים האלה, שמתחילים לאט לאט להיפתח ולהבין שיש משהו. כי הם מרגישים את זה. גם באומנות אפשר לעשות את זה ולשדר את זה. אנשים הכי הכי אינטליגנטים ומרובעים, הם אלה שקונים אומנות. אנשים פשוטים לא קונים אומנות. זה לא בגלל שיש להם כסף, זה בגלל שהם כל כך מרובעים, שהם צריך משהו עכשיו יותר מוכשר. והם מאוד מאוד זקוקים לזה, זה מים. הם צמאים לזה. ואם אתה יודע לענות, וכן לרבות את שמעונם, אז בעצם הם יפים מזה מחוזקים מאוד, ורוצים עוד, ומבקשים עוד. כן, וברוך השם, היום פוגשים מלא מלא אנשים כאלה, בכל מקום. אז הדור הוא דור שהוא חדש. אני לא מדבר רק על ילדים צעירים, כן? זה דור צעיר. דור שזרק את הכל, מה זה נער? שמתנער. לא רוצה כבר את כל מה שהיה עד עכשיו. אז הוא מפחיד. אבל הוא דורש משהו יותר פנימי. זה לא שהוא בורח, אין לו לאן לברוח. הוא לא יברח לגמרי. ואפילו אם הוא יברח לגמרי, כן, יש לו מין מעגל כזה והוא חוזר. אני עכשיו ממש השארתי, אפילו שכחתי לחוות את המחשב, זה בדיוק הפרשה של השבוע. אני עכשיו כותב סיור על זה. כן? מה קרה כשמשה רבנו שבר את הלוחות? כן, אני נותן לכם סקופ. כן? למה הוא שבר את הלוחות? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא כשהוא שבר את הלוחות? אתם יודעים מה אומר הקדוש ברוך למשה? חזק וברוך. יישר כוח ששברת את הלוחות. ככה כתוב בגמרא. איזה יישר כוח. אנחנו מדברים על חטא העגל, אוי ואבוי, משה שובר את הלוחות. על מה אתה מדבר? מה הסוד? הסוד הוא שלפעמים האור כל כך גדול שהוא מונע ממך הכלי להתחיל לעבוד. אז מה עושה הקב' ברוך הוא? שובר את האור, מסתיר את האור, מסלק את האור. אי אפשר לצבור אור, אבל מסלקים את האור. אם אני אבא חזק, אני יכול לחנוק את הילדים שלי, כי אני יותר מדי כאן, אז הם לא יכולים לזנות את הכלים שלהם. הם תמיד הילד של אבא. נמאס להם כבר להיות הילד של יואל. הם רוצים להיות אנשים לפני עצמם. אבל אני צריך קצת להיעלם, אני צריך להסתכל. זה נקרא מבחינתי, כן, כאילו הם נצברו ואני ברחתי, אין אור, כן? אור הם לכאורה עבודים. לא, עכשיו הם מתחילים לבנות את עצמם, בגלל שהאור הלך. בגלל שעכשיו יש, עכשיו נשום. האבא הזה חונק אותנו, האור הזה חונק אותנו, התורה הזאת חונקת אותנו, תשחרר אותי מכל האור הזה, אני רוצה להתחיל לעבוד לבדי. אני לא רוצה את הדברים בכפייה, אני רוצה בבחירה. אז מצד אחד יש סבירה, יש סתירה, מצד שני יש בניין. אז זה אמרו חז"ל, משפט, סתירת זקנים, בניין. שהזקן, החכם, כן, יש בו סתירה, כן, זורקים אותו קצת, אז יש בניין לילד, לכלי, הקטן. וזה הסוף. ומה קורה אחרי סבירת הלוחות באמת? עם ישראל מקבל מדרגה שבחיים לא קיבל. משה רבנו גם הוא מקבל כי הוא עם ישראל, ופתאום הוא מבקש מהקבוש ברוך הוא הראה מנה את כבודיך, והקבוש ברוך הוא אומר לו, וניצבת לי על הצור, ועביר כל טובי לפניך, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כי זה מדרגות גדולות. אבל מה הוא מראה לו שם? י' ג' מידות של רחמים, דברים שבחיים לא היו בעולם. אז הריבונו של עולם, דווקא אחרי חטא העגל יש את כל הגדולה הזאת? כן. כי חטא העגל יצטר להם לסבור את המצב הקודם, אז הם מפחיד. שוברים לוחות, שוברים את התורה, אבל זה מאפשר לילד להתחיל לגדול מעצמו. אז זה תהליך, זה מהלך. כן, זה אחד מהסודות של פרשת כי תשא. ממילא מועצים הם בכל הצורות המוגבלות והמצומצמות של עובדת התורה. אז אתה חושב שהוא שובר הכל, אבל הוא שובר את הצורה, לא את התוכן. קביעת הגדלות הפנימית הזו, אשר ממנה תוצאות למעיסה בכל הקודש, גורמת היא בהמשך התהליך למעוס עד בעיון הלאומי ובהפרעתו החילונית הקטנה והמצומצמת. זה מה שקרה לנו היום. הגענו לארץ ישראל, ופתאום יש לך את התופעה הזאת של מעיסה בכל מה שדתי, כל מה שדת, ובסוף אתה מועז גם ברעיון הלאומי, כן? ואתה הופך להיות, כן, בצורה מצומצמת, קטנה ולא, כן, כלום. ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, מה הולך להיות פה עם העם הזה, עם האנשים האלה? זה מה שהולך להיות התהליך, הבניין של עם ישראל? אנשים קטנים כאלה? אל תדאג. יש כאן שלבים. הקב"ה ברוך הוא לא עוזב את העולם הזה רגע אחד. זאת תמיד האמונה שחסרה לנו. וכשאנחנו יודעים שהקב"ה ברוך הוא עושה את התהליכים, גם בחלק הזה שהוא לכאורה, כן, חלק שנפרד והלך וברח מהקודש, גם שם יש בניין גדול. הרבה אנשים נסעו להודו, כן, נסעו ריקים וחזרו פתאום תלמידי חכמים גדולים. למה הוא מסע את הקב"ה ברוך הוא? מעניין. פה הוא לא מסע, למה? פה יש יותר מדי קודש. יש אנשים שלא סובלים את ירושלים, בשביל זה. זה קצת עדין, הוא מרגיש לחץ גדול מאוד. אז אתה מתרחק בורח עד שאתה מגיע לחוף הים, שם אתה מתחיל קצת למצום, כן? באזור תל אביב, שם יותר רגוע, אין לחץ. ושם אתה מתחיל לחזור. משם האנשים היום בארץ, משם האנשים חוזרים בתשובה. דווקא שברחו מירושלים, תשימו לב. כי הקודש היה יותר מדי כפייתי, לוחץ, ובבריחה מהקודש הם חוזרים לקודש.
זאת אומרת, בעוד ירושלים
כן, זה מה שאני אומר. יש כוח רוחני, מי שקצת מרגיש את העניין הזה, קשה לו לשבת בירושלים. לחץ פנימי. ואנשים הולכים, אבל כשהם הולכים, באופן פרדוקסלי, הם חוזרים. כלומר, הכפייה נחה, והבחירה מתעוררת. הדבר השני, השאיפה והתביעה הפנימית להיות בין מקומו. מצד אחד אתה כבר לא רוצה, זה אוויר הביטה. מצד שני אתה רוצה, יש תביעה פנימית להיות בין מקומו, להכיר ולהשיג ולחיות מתוכו פנימה, ולדרוש דברים הנובעים מעצמיותו, לא קבלה והשפעה מבחוץ. אל תבוא ללמד אותי מה אני צריך. נמאסתי כבר מההשפעות החיצוניות. זה מה שאומר הדור, כן, זה השיבור הכללי. אתם לא מבינים כלום, אתם מתקנים, אתם בכלל לא בעניין. מה אתה בלמד אותי? אני יודע. איך אתה יודע? אני לא מקשיב לתיאוריה שלך מבחוץ. אני שומע לכל הפנימי, הפנימי, הפנימי שלי. זה לא פשוט, כן? והם מאמינים בזה, יש להם כוח כזה, אני מרגיש ככה, ככה זה. כן? אז זה נקרא בוסר בחלקו של חברו, במרידה ובחוצפה. אני למדתי קצת להקשיב לצעירים, שלומדים בישיבות אפילו. ואני אגיד לכם בינינו, כן, הם צודקים בהרבה הרבה דברים. לא יודעים ללמד אותם. לא יודעים ללמד אותם תורה. לא נותנים להם את החופש ללימוד האמיתי, הפנימי, ברצון. הלימודים לא מעניינים בצורה שהם צריכים לעשות. הם חסרים בהרבה גישות של תענוג ושל בניין פנימי, כן? חסר שם הרבה חסידות, חסר שם הרבה אמונה. ואז הגרף קצת סוגרים אותו בארבע עמות של הלכה והוא נחנק. אז נכון, יש לך ילדים קטנים ואתה עכשיו מחדיר להם, מחדיר להם, מחדיר להם, מחדיר להם. אבל תיזהר. תיזהר שאחד ושלום ברגע שכבר הילד גדל, אז אמרנו שהמוחים שלו כבר גדלים, הוא יזרוק לך את הכל. צריך לבנות מערכת שהיא לא כפייתית אלא מערכת בחירית. והדור שלנו הוא דור כזה שזורק את הכל. אז אמנם צריך חינוך, לא לעזור את הילדים חד משלום בהסקר, אבל צריך לדעת גם כן מתי לשחרר את הרצועה. מתי כן לקבוע חוקים ומתי גם לשחרר וללמד קצת יותר את תוכן הדברים, את התענוג של הדברים. הילדים שלי אומרים לי שיש להם תענוג ללמוד עם רב אחד שבא פעם בשבוע, אני לא יודע לזה אישהו. למה? כי הוא מלמד אותם חסידות. איזה רב מאלי יישוב בא ביום שישי, אומר אבא זה תענוג, מכניס לנו דברים שם, איזה כיף, מביא לנו משמואל, מביא לנו מהשפת אמת, מביא לנו מדברים עמוקים, שורשיים, אני יוצא עם משהו, כיף לי ללמוד שם. וזה בניין צריך להקשיב לו. כן, לא צריך לדרוק הכל כמובן, אבל צריך להקשיב. הנותן לייעף כוח. כדי להכיר את המסתתר בתוכניות הדור, אף כאשר מראיתו החיצונית ממוגדת כל כך, לכל תוכן של תורה וקדושה. אתה רואה אותם בחוץ, אתה מתקדע, כן, הם לא דומים לכלום, מפחידים. צריך אמונה גדולה. קודם כל, כדי להאמין בדור, כן, נתתי לכם את התשובה, צריך להאמין בדור. כדי להיות במקום הנכון, צריך להאמין לדור הזה. אם אתה לא מאמין לדור הזה, אם אתה לא מאמין לכוח האלוהי שנמצא בתוכו, אפילו במראה החיצוני שלו, אתה לא תוכל להתקדם. כי אתה עדיין נעול על פרינסיפים, על דברים שהם קטנים. קמת, לא עשית נטילה, אתה תמר, אתה זה, כן? תיזהר איך אתה מדבר. צריך הרבה הרבה יחס, הרבה אהבה והרבה נתינה, כדי שהדברים, כן, יהיו בחיים של טבע, בטבעיות. כמה שהדת היא טבעית יותר, כיף לחיות איתה, כמה שהאדם רוצה לחיות איתה. כמה שהיא יותר כפייתית, הורסת את האדם, כאילו מישהו מבחוץ בא לרסק אותי, אז גם אני לא מסכים עם זה, גם אני לא רוצה. אני רוצה גם כן את החופשיות הזאת, כי החופשיות מאפשרת לי באמת לאהוב את השם. ותתפלאו, מי שבאמת מגיע לאהבת השם זה דווקא אנשים כאלה שלכאורה בהתחלה קצת ברחו מהמסגרות והם הגיעו לאהבת אמיתית של הקדוש ברוך הוא. לא צריכים שוטר, הם לבד הולכים להתבודד ביער, לבד מתפללים כל היום, לבד מתחזקים, לבד ממש קשורים. לא בגלל שאמרו להם ועכשיו הם יושבים ארבע שעות. אז צריך אמונה גדולה. צריך לדעת שיש סדר אלוהי בזה. זה לא לשכוח. קדוש ברוך הוא יש לו סדר בדבר הזה. הוא המנהיג. הוא לעולם לא עוזב את השטח. כשם שבניין הטבע הוא מדויק מאוד, כן, בטבע אנחנו רואים השמש זורחת, ירח וזה, תוקע, זה עולה, זה יש לו זמן, הים לא מגיע לחוף, החול בולע את הים ומרחיק אותו, איך? הוא ניסים. הכל מסודר. כן, מלכותך, מלכות כל עולמים, גם הם, גם, כן, כך הם גם סדר הזמנים ההיסטוריים, ממשלתך בכל דור ודור. כתבתי לכם שם, עולם שנה ונפש. כן, זאת אומרת, גם מבחינת עולם יש סדר, גם מבחינת זמן, שנקרא שנה יש סדר, וגם מבחינת נפש יש סדר. זאת אומרת, אתמול היה פורים, שלשום פורים, שלשום היה פורים, היום לא. אם אתה רוצה לעשות פורים היום, אתה ליד. אתה לא יכול. היום אתה לא שותה יין. זה היה אתמול ושלשום. אתמול ושלשום היה כוח ביקום שכשאתה שותה יין, אז יש יסוד. היום פשוט אתה תהיה סיכור וטמבל. זה לא מתאים לזמן. עוד חודש בדיוק אתה צריך לשבת עוד פעם ולשתות ארבע כוסות. ב-15 לחודש ניסן. שם יש סוד בלילה הזה, אנחנו עכשיו מתקרבים אליו, כן? כי יש קשר גדול מאוד בין פורים לפסח. שם, עוד פעם אתה צריך לשבת. עוד פעם יש לך, כן, תרפיה קבוצתית, משפחתית. וכולם צריכים לדבר איך אנחנו היום יוצאים ממצרים שלנו, של היום. לא של אז. הרי כתוב שבאגדות הבאות שעוד מעט יבואו לעולם בעזרת השם, לא יהיה כתוב כבר יציאת מצרים, זה יהיה חלק קטן מהאגדה. האגדה העיקרית תהיה איך אני היום יצאתי מהמצרים. היום מתחיל מעט לך. אני דרך אגב נותן לכם חידוש גדול. השנה בעזרת השם, בשמיטה, לפי מה שאתמול הייתי עם הרב שלי, כן? אומר שרוב עם ישראל נמצא בארצו בשמיטה הבאה, ולכן השמיטה שהולכת לבוא היא כבר תהיה מדאורייתא. לא מדי רבנן, אנחנו עוברים כבר לשלב ששמיטה מהתורה. אתם יודעים מה זה אומר? אף פעם לא היה דבר כזה, מאז אין דבר כזה. רוב עם ישראל בארצו, השמיטה הופכת להיות מצווה מהתורה. זה חידוש עולמי, אני לא יודע אם אתם תופסים מה זה אומר, אבל זה נראה לכם טוב, מדי רבנן, מדאורייתא. זה עולם ומלואו, זה שמיים בארץ. כלומר, אנחנו מתקדמים ממש לבניין אמיתי. בניין שהולך להפוך את כל מה שאנחנו מכירים היום. וברוך השם, מי שקצת מכין את עצמו, אז הוא יהיה מוכן. כי הוא כבר למד אמונה, הוא כבר מתקדם ורואה את הדברים בדור. והדברים שיראו כחושך גמור, כן? אז מי שיש לו גם אמונה, הוא יראה גם שם האור. כי יש לו עיניים אחרות, עיניים יותר פנימיות, שמראות לנו שלמרות שהדברים יראו קצת מרים, כן? אנחנו לא מקווים לזה ולא מצפים לזה, אבל בכל זאת שיש דברים לא פשוטים, אנחנו צריכים לראות את זה באור הזה, באור הפנימי. המאורעות הולכים ומתרחשים, בגלוי ובסתר. זאת אומרת, תמיד ביחד. זה לא או, זה זה וזה. זאת אומרת, מה שקורה כאן בשטח קורה בעולם רוחני ופנימיות. אני אתן לכם דוגמה של פורים. בפורים, אם אנחנו נותנים מתנות, כן? כל אחד נותן לשני, כן, משלוח מנות, מתנות לאביונים. למה? בגלל שבעולמות הרוחניים יש אותו דבר. הנשמות ביניהם, רק אנחנו לא רואים את זה בעולם הזה, הנשמות הולכות ממקום למקום בגן עדן ונכנסות כל אחד לחופה של חברתו. זה נקרא, כל אחד נכווה מחופתו של חברו, כל אחד נשרף מהמקום שנמצא בו חברו, אבל בפורים לא. כמו שבעולם הזה אני נכנס לרב שלי ומדבר איתו ושוחק איתו ומחבק אותו ואומר לו שאני אוהב אותו והוא אוהב אותי והוא נותן לי חידוש ואני נותן לו חידוש, בעולמות העליונים קורה אותו דבר בדיוק. הנשמות הולכות ממקום למקום. יש ריקוד גדול. זאת אומרת, כל מה שקורה בפנימיות קורה גם בחיצוניות. מה שאתם רואים כאן בתהליכים ההיסטוריים שמתרחשים כאן, שנעשה סדר ומורידים את כל הלכלוכים, אותו דבר נעשה בעולמות העליונים, מבטחים את כל הדברים הבלתי רצויים. אז זה נקרא בגלוי ובסתר. מתחת לפני השטח, הקדוש ברוך הוא מקדם את גאולתו. עד בועת התפרצות הפנימית האצורה בנפש הדור. התפרצות, כן, הרב קורא לזה שם, ממש התפרצות. יהיה כמו משהו שנחנק הרבה הרבה זמן והתפרץ, כבר לא יכול יותר. בהפתעה גמורה, זה יבוא כאילו איזה גל גדול, כן, בהפתעה גמורה, פתאום יבוא אל החלום. והחוצפה הזאת, כן, ההתפרצות הזאת של הדור מביאה איתה את המשיח. פתאום יבוא אל החלו. מה שלא יכול היה לתאר מי שאינו חדור באמונה זו. למה? כי מבחינתו, לאן אנחנו הולכים? רק לאובדן דרך. כל הדור הזה כבר דפוק, כולם יורדים, תראה איזה שחיתיות, תראה איזה מלוכלכים, המשיח לא יבוא בדור כזה. הפוך. כן, רק מי שיש לו עיניים פנימיות ולמד אמונה ולומד אמונה, והוא חדור מהלימוד הפנימי הזה, אז הוא יכול לראות את התהליך בפנימיותו ויכול להאמין שבדור דווקא כזה שלנו היום, כן, אנחנו יותר קרובים מאי פעם לגילוי הזה של פתאום יבוא אליך לו. מי שאינו מכיר, כי בתוך החיים הגלויים הנעשים, קחו את החמש, בבקשה. אני חם לכם, אתם יכולים לפתוח את הדלת ולבדור את ה... שם לא רידו, זה התארסת. ואני קורא לכם את הסוף של הארבע. מי שאינו מכיר כי בתוך החיים הגלויים הנעשים לעינינו, כן? המושאים את מקומם בצורה של סוכה דלה, מלאה מסכנות חומרית ורוחנית, בארץ ישראל, השווה לתחייה על ידי כוחות פעוטים, הנדחפים על ידי רעיונות עמומים, הרהורי לב מלאים מחשכים וקצפי ייאוש, מודלכים בדלח של כפירה ונטיית רפע, בתוך תוכה מסתתרת שכינת אל חי. זה המילים של הרב קוק. כלומר, כשנחזור לארץ ישראל, אנחנו נהיה כמו בסוכה. הוא לא אומר את זה סתם, כי דרך אגב, סוכה וארץ ישראל זה דבר אחד. ארץ ישראל משולה לסוכה. אבל סוכה זה כלום. מה זה סוכה? מי רוצה לחיות בסוכה? אתה עושה, הסוכה נופלת. אז עם ישראל גר בארץ ישראל, חזר לארץ ישראל בסוכה. מי שבא מחוץ לארץ ורואה פה איך בונים דברים, אומר מה זה פה. ומגתח הזה היה בהתחלה. מלאה מסכנות חומרית ורוחנית. לא רק שלא היה תורה בהתחלה, כן, היה מסכנות רוחנית, וגם מסכנות חומרית. אין עבודה, אין כלום, הכל יבד, רק חולות, כמה מסעיות מדי פעם. גם חיילים מסכנים, בלי נפק. כן, הכל התחיל ככה. אבל שבה לתחייה על ידי כוחות פעוטים, כוחות קטנים מאוד, נדחפים על ידי רעיונות עמומים. אפילו הרעיון, אתה לא יודע בדיוק מה, מי הגה את הרעיון הזה. נראה לך, כן, לא כל כך קשר. הרהורי לב מלאים מחשכי וקצפי ייאוש, מלא אנשים מתייאשים, כן? כפירה, נטיית רשע. כל זה, בתוך הדבר הזה, יש שכינת אל. עוד פעם, מי שלא מסוגל לראות, עוזב באמצע הסרט. תדמיינו לכם שאנחנו באולם. אנחנו באולם, ואומרים לנו, אנחנו באים לסידור של גאולה. ותוך כדי הסרט שמוקרן, אתה רואה רק תהליכים שהולכים להפך. וכל 10 דקות קמים עוד 10-15 מהאולם ויוצאים החוצה. יוצאים עוד קטע, יוצאים החוצה, עוד קטע, יוצאים החוצה. בסוף נשארו כמה מסכנים באולם, ושם הגאולה נגמרת באופן בכלל בלתי צפוי ולא מתאים למה שהיה לפני. וכולם כבר יוצאים. אז אסור לנו לצאת מהאולם, כי כל התהליך הוא תהליך הופכי. כן? עולם הפוך ראיתי, תחתונים למעלה, ועליונים למטה. אז דברתי לכם כבר כמה פעמים, מה שמסבירים לנו חז"ל, שתינוק בתוך הבטן של האימא, הוא יושב ישר עד זמן הלידה. פתאום בזמן הלידה הכל מתהפך. הראש שלו למטה, הגן שלו למעלה. וזה בכלל כבר לא מתאים כבר, אתה מתחיל לדאוג, הוא כבר לא יודע מה הולך איתו, יש לו טראומה גדולה מאוד שם, כן? ויש דם, ויש כאבים, יש צעקות, ויש מה שלא תרצו, כן? הזוהר כותב שהאישה צועקת שירים צעקות, שירים סוגים של קול. זה נקרא גאולה, זה ילד, אימא אני צריכה את זה. האישה אפילו צריכה להביא קורבן אחרי הלידה. למה? כי ברגע שמתחיל לקרוב לה, היא אומרת, אני יותר לא מתקרבת לבעלי. כך כתוב, מרוב הכאבים. שלא יהיה לי עוד ילד. והיא צריכה להביא קורבן בשביל זה. כלומר, אם היה היום בית המקדש, הייתם רואים כל יום, כן, נוסעות לירושלים, יש לך איזה תור של 5,000 נשים, כל אחד עם איזה יונה ביד. זה הקורבן שהיא צריכה להביא. כן? אז זה הבניין. למה? כי כל התהליך שמביא חיים עובר דרך כאב. תמיד. זה מעניין. אתם מכירים את התופעה של הייאוש, כן? אני לא אלמד אתכם, אני לא אישה. זה אישה שיולדת. למה היא בייאוש? אחרי שהיא ילדה, היא בדיכאון. אתם יודעים למה? כי פשוט כשהיא הייתה בהיריון, כולם אומרים לה, ברוך השם, בשעה טובה, בשעה טובה, למה? כי היא שייכת לעתיד. אז האישה מרגישה שהיא שייכת לעתיד. רק מי העתיד עכשיו? כשהילד יוצא, היא כבר שייכת לעבר. הוא העתיד. זרקו אותה עכשיו מהסיפור, מהתמונה. אז עכשיו היא בדיכאון. אתם יודעים מה? לפי הפסיכולוגיה, כשאישה אומרת לילד הקטן, מי בא לי לאכול אותך? אומר פרויד, היא באמת הייתה רוצה לאכול אותו. היא מתכוונת לאכול אותו כמו שעושות כל החיות. הרבה חיות אוכלות את התינוק. למה? כי הוא מפריע. אז הקדוש ברוך הוא עשה מנגנון להוסיף אנרגיה לאישה, כן? בכל מיני, לא חשוב עכשיו, לא נכנס לפרטים, כדי לתת לה את האהבה והחיים. אבל היא בדיכאון, היא איבדה עכשיו את החיים. החיים יצאו ממנה. עכשיו הוא שייך לעתיד, הוא כבר מחוץ לתמונה. זה הדור הבא. העולם שייך לצעירים. אז כל הדברים האלה זה הגאולה. זה אותו דבר. אנחנו לא יוצאים מהנושא. כלומר, הגאולה עוברת דרך קשיים ודרך דיכאונות. ואנחנו לא מבינים שדווקא דרך הכאב הזה יוצא חי. מי שאינו מכיר, זה היסוד המאיר שהיה בדורות הקודמים מתפשט למטה, לא איבד את אורו, כי אם התכנס למעלה. זאת אומרת, פה מסביר הרב שכל האורות שאנחנו מצפים להם בביאת המשיח, הם לא נעלמים, הם פשוט מתכנסים בגובה, במקום מיוחד, כן? יש הרבה תיאורים, קוראים לזה כאן ציפור. מקום ששומר על האור במקום מיוחד, ומשם הוא צריך לבוא. אז אנחנו לא רואים את האור כי הוא גנוז במקום אחד, אבל הוא מתרכז שם. יש ריבוי אורות, וכאילו יש מחסן בעולם הרוחני, שכל אור קטן עכשיו, לא מתגלה, אומרים לאור, תכנס לחדר שם. כמו אחד נכנס לבית שלו ועושים לו הפתעת יום הולדת. כולם בתוך חדר אחד, יש כבר 50-60 איש, והוא נכנס לכל חשוך. למה? כל אחד שבא אמרו לו, תכנס לחדר. אותו דבר קורה עכשיו. כל האורות היפים, הגדולים, הבריאים, מכניסים אותם לתוך חדר, ואנחנו בעולם הזה הכל חשוך. אתה נכנס לבית, כלום, פתאום פותחים את הדלת, כולם ביחד, הוא מסתכל, לא יודע מה קורה. אין יום הולדת שמח. זה בדיוק הגאולה. רגע לפני הגאולה, הכל גנוז בתוך המחסן הזה, ובדיוק ברגע הגאולה, הכל מתפרץ ויוצא החוצה. ועל פי זה נתרבה האור בנשמה. אז איפה הולך האור? בגניזה הזאת. הגניזה הזאת אצלנו זה הנשמה. אז אתה לא רואה את האור מתגלה, כי הוא הפוך, הוא נכנס, נכנס, נכנס פנימה. בגניזתה הפנימית. והאור המתרבה, אז מה קורה שם? בדיוק כמו לידה, תשימו לב. למה התינוק יוצא מהבטן? מה, נתנו לו תאריך? אומרים לו עכשיו תצא? לא רוצה לצאת, מה? אם הוא היה שם 9 חודשים, הוא יכול להישאר עוד. למה הוא יוצא? תגידו לכם שאף רופא לא יודע את זה היום. שום דבר. יש צירים, אבל למה יש צירים? רק הקבלה מתנת לנו את הסוד. הארי הקדוש מגלה לנו את הסוד. אומר שאם תגעו ברגליים של אישה יולדת, הרגליים שלה קפואות. כל החום נמצא בבטן. הכל עולה לתוך הבטן, ויש ריבוי אורות בתוך הבטן, ואז האמא באופן טבעי שומרת על עצמה ואומרת למי שזר עכשיו, תצא החוצה, אני כבר לא יכולה יותר. זאת אומרת, היא דוחפת אותו החוצה מריבוי אורותיה שלה. יש כל כך הרבה אור שאין מקום לכולם, אז דוחים את מה שזר, ולכן התינוק יוצא. זה בדיוק אותו דבר, ריבוי האורות שנדחק שם, כן? והאור המתרבה דוחק הוא את הפריסה, את המסך, אשר נתפשטה לצד התחתית, כמו תינוק, זה יורד כלפי מטה, כן? אז רוצים תמיד ללכת לשירותים, כי זה דוחק כלפי מטה, כמו אור שאתה לא יכול כבר להתאפק, כן? חוץ מן הכבוד, אבל תבינו, אותם משלים זה אותו דבר. ויוצאים מגוהות מאופלים, שעל ידם מתגדלות התכונות המעשיות. כן, הרב תמיד מדבר בצורה מאוד, כן, של דמיון ושירה ונותן לנו הרבה הרבה רמזים. הכל יוצא בבת אחת, כן, ומכינות הן בהתגברותן בסיס גדול להערה רבה. כשההערה תבוא, האנשים כבר לא ידעו מאיפה לאכול את זה. כל כך השמחה תהיה גדולה, זה אפילו יכול להיות סכנה. אתם יודעים שכשיש שמחה גדולה ואתה פתאום לא מצפה למישהו שלא ראית הרבה שנים, זה סכנה. ההתרגשות כל כך גדולה ואתה... אתה לא מאמין שהוא פה, כן? ככה יגילו את יעקב אבינו לראות את יוסף. הוא כל כך לא האמין שהוא היה מת אם הוא היה רואה אותו. אז הייתה תמיד איזו בחורה שם, כן? הייתה שרה לו שירים. עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, עוד מעט הוא יבוא וכו'. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. למה אנחנו מדברים כל כך הרבה על המשיח? מה אין לנו מה לעשות עם שיעורים אחרים? זה שקיבלנו מרבותינו היום לדבר על הנושא הזה בגלל שאנחנו צריכים להתרגל לשמוע. אם לא, חד ושלום מקבלים את כיף לב. ברגע שיגידו בחדשות, המשיח הגיע. בסדר, למדתי אתמול בערב בשיעור. זה מרגיע יותר, אבל מי שלא מסוגל לדבר הזה, מי שלא מוכן לדבר הזה, הוא פשוט מתפוצץ מרוב אור. וזה מה שכתוב, חז ושלום בחז"ל, שיש אנשים מרוב האור, מרוב השמחה, מרוב כן, פתאום יופיע, פתאום יבוא להיכלו, כל האסימון ירד בבת אחת, אז האנשים יגידו, מאיפה אני הייתי עד עכשיו, לא האמנתי בשום דבר, מה הם צדקו? וואי וואי וואי. מה הולך להיות כאן? כן, אז הדברים האלה הם כבר לא בגדר של 2000 שנה. אני אומר לכם בגלל שמורי ורבי, כן, אחד אני לא יודע בכלל למה זכינו להיות במחיצתו, כן, רבי משה אהרון הכהן, זכר לטוב, ממש צדיק, אפשר בכלל להגיד מילים, אני רק ממעיט. הוא אומר לנו שזה קרוב מאוד מאוד מאוד, ואנחנו צריכים להתרגל לרעיון הזה, ולכן כל השיעורים האלה זה רק כדי להרגיל אותנו לרעיון ולהבין איך זה עובד. שתבוא בשפע גדולה בבוא התור. כן, מה זה התור? כן, וכל התור נשמע בארצנו. זה הבן זוג של היונה, זאת אומרת שהיונה זה שכינה והתור זה הבעל. כן, תור ויונה. ובו יבוא עד אורו של משיח בהפתעה נפלאה מאוד. נפלאה זאת אומרת שהיא בלתי מושגת. פלא. שאנחנו לא יכולים לאכול ואנחנו לא מבינים. אנשים יישארו עם פה פתוח ו... מה הולך פה, כן? מה פספסתי? מה כל החיים שלי היו שקר? זה בדיוק מה שקורה פה. ומי שלא מאמין לזה, תמיד עובד אותו דבר, כן? גם ברפואה אלטרנטיבית. אם יש לך פציינט שלא מאמין, כן, אז פחות עובד עליו. מי שמאמין זה עובד עליו. זאת אומרת שהוא נכנס לעניין הזה וחי את הדבר הזה. זה לא אומר שהדברים לא קורים אחר כך. אבל כשהדברים קורים הוא נופל, הוא לא יודע מאיפה הוא, כן, בגלל שהוא לא נכנס לתדר. אז אנחנו צריכים להתרגל לשמוע על הסידור הזה, ובעזרת השם זה הקטע. בוא נגמור עוד קטע קטן. גדלות אמונה זו בפנימיותם המאירה של ישראל, כלומר לא לפחד, הדבר הזה מאיר עכשיו כבר, עכשיו, לפני הגאולה, בחושך שלפני האור, זה כבר מאיר אבל בתוך, בפנים. דרך אגב, כל מי שקצת עדין ויש לו את העדינות נפש הזאת, הוא מרגיש את הדברים. מצאנו את של אלקנה. אלקנה? מי זה אלקנה? בעלה של חנה. כן? אשר זכה מכוחה להעמיד את שמואל. כלומר, הוא אבא של שמואל הנביא. חנה הביאה לעולם שמואל. שמואל הנביא היה כמו משה רבנו, ואהרון ביחד, שניהם. איך אמא כזאת יכולה להביא ילד כזה? כן? רק תדמיינו לעצמכם, פשוט שיש לכם ילד שהוא הראשון לציון. הרב הראשי לישראל, כשהוא נכנס לחדר, כולם שרים לו. כן? כולם שרים לו וכולם הולכים לפניו ורוקדים ורוקדים, והוא כן האדמו"ר הגדול, ואת האמא שלו. כן, אז כל רגע את לא יודעת בכלל למה זכית לדבר כזה, איך הקדוש ברוך הוא שלח לך דבר כזה, כוח כזה, נכון? והילד כל רגע הוא מודה לאמא שלו שהביאה אותו לעולם. איך אבא ואמא כזאת, אלקנה וחנה, הביאו ילד כזה לעולם? איך אמא זוכה להביא ילד כזה לעולם? איזה מדרגה צריכה להיות כדי להביא ילד כזה לעולם? אישיות בעלת נשמה כללית עליונה מאוד. זה לא איש פרטי, זה לא איזה שמואל, כן? זה לא חבר שלי. זה שמואל הנביא. זה אישיות כללית כוללת את כל הנשמות של כלל ישראל. כלומר, כשאתה רואה אדם כזה, הוא מדבר אליך ואליך 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 ואליך, בלי להתכוון, הוא רק נותן. וכל אחד מקבל כאילו דיברו אליו. כמה שהרב הוא כולל כזה, כמה שכשהוא ידבר, כולם יחשבו שמדברים עליו. השיעור הזה היה בשבילי. זה שמואל הנביא. שמואל הנביא היה הולך ממקום למקום, מבית לבית, היה מחזק את האנשים, אומר להם דברים טובים. היה מחזק את עם ישראל. הכוללת בקרבה את חיי השעה וחיי הנצח של האומה. מה זה חיי השעה? הבעיות הפרטיות של כל יום, מסכנים, אנשים סובלים, אתה צריך לטפל בבעיות שלהם. גם זה שמואל הנביא היה עושה, מקשיב לכל אחד עם הבעיות שלו, מנסה לעזור. ובאותו זמן, כן? דואג לכלל, כלומר לנשמה, למה שקורה מתחת לפני השטח שאף אחד לא רואה. וגאולת האומה הישראלית כולה, היא כל חפצה ואישה. אמא כזאת שזוכה לדבר כזה, לאור כזה גדול, כן, אז צריכים להבין מאיפה זה מופיע. אמנם עשינו קצת בטקסט, אבל לאט לאט אנחנו מתקדמים, נמשיך שבוע הבא בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה.